רבותיי, אנחנו בפרק י"ג, פסקה ו'. כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לפי אותה העלייה הרוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה, וכן שכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט, אומר הרב, לא ימצא לנפשו שום מעמד, ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית, אלא מהעיקר שהכל בו היא עליית ההכרה, הגברת אור התורה, והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה, בתחילה בדברים של האבא, ואחר כך בדברים שבעבר הנוח להתעכן, ואחר כך יתרחב אחו גם בדברים שתיקונם כבד, וכה ילך הלוך והלו עד אשר יזכה לתקן את הכל. אבל אל יזוז משום דבר מצידתו הרוחנית, על פי אותה המדרגה הפנימית, שנשמתו בקרבו תובעת אותו. פסקה חשובה מאוד. בואו נחזור. כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לפי אותה העלייה הרוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה. הרב, הרבה פעמים, כשהוא מדבר על הכרה, אז דיברנו גם בשיעור הזה, יש כל מיני סוגים של הכרה. אבל ההכרות היותר עמוקות שבאדם, זה קודם כל ההכרה השכלית שלו, שהיא יותר מההכרה הנפשית, מה שנקרא אינטואיציה, אינטליגנציה רגשית, ויותר מההכרה המעשית, שזה דרך החושים, חוש הריח, חוש השמיע וכו'. אז זאת ההכרה אחת יותר עליונה, הכרה שכלית, שאדם מבין בשכלו כל מיני, נגיד, אידיאלים, רעיונות, והוא רוצה מיד לשייך את עצמו להכרות האלה. זאת הכרה אחת. הכרה שנייה יותר עמוקה מההכרה השכלית, היא מה שהרב קורא במקומות אחרים, הכרה פנימית, או הכרה נשמתית, או הכרה סודית, או הכרה רזית. יש כל מיני ביטויים ברב להכרה הזאת. וכאן ההכרה היא הרבה יותר פנימית. כלומר, היא כבר לא הכרה ששייכת למערכת הטבע של האדם, שהשיא של הטבע, גוף נפש ושכל זה השיא, אלא כאן מדובר על הכרה רוחנית פנימית עליונה. אז יכול להיות שכאן רב מתכוון לעלייה הרוחנית שבהכרתו, גם עלייה רוחנית ברובד השכלי, ואולי גם עלייה רוחנית ברובד יותר עמוק. לפעמים יש אצל האדם התעוררות נשמה. יש איזה מין התרוממות רוח כזאת, התרוממות פנימית. אז הרבה פעמים, כשאדם מוצא את עצמו ברמה כזאת או אחרת, חווה חוויה של הכרה נשמתית, או אפילו מבין איזושהי הכרה שכלית חדשה. הוא פתאום, מה שנקרא, נופל לו הסימון, הוא מבין דברים בעומק וברוחב. הרבה יותר עמוק מה שהוא הבין עד עכשיו. אז היצר של האדם שרוצה את הכל עכשיו, רוצה מיד שכל הביטויים שאמורים לבטא את אותה הכרה נשמתית או אפילו שכלית, כל הביטויים האלה יצאו אל הפועל עכשיו. אז הוא רוצה שיהיה ביטוי בכוח הפנימי שלו, כלומר כנראה הרב מתכוון כאן למוסר. הוא רוצה שיהיה ביטוי לחושים שלו, כלומר כנראה איך הוא מכוון את החושים, איך הוא מגלה את כוחות החיים החושיים, וגם את הפגמים המעשיים. נראה בהמשך, יש כל מיני סוגים של פגמים. אז אומר הרב, כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים, כוחותיו הפנימיים כאן כנראה כוונה תיקון הנפש, תיקון המידות, תיקון המוסר, תיקון הרצון וכו'. אז כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, למה? איך פתאום הוא יגלה בבת אחת הזה? לפי אותה העלייה הרוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה. יש מצבים של הכרות רוחניות, שכליות ונשמתיות, שהם שמים את האדם באיזשהו אולימפוס עליון, איזשהו מגדלור כזה, והוא מיד רוצה להתיישר לפי האור הגדול שהוא חווה, בין אם זאת חוויה נשמתית, בין אם זאת חוויה שכלית. וכן, לא רק שהחושים והכוחות הפנימיים שלו התקדשו בבת אחת, אלא, וכן שכל הפגמים המעשיים, כלומר כל ההתנהגויות, כל הפעולות, כל המעשים, התיישרו מיד והשתלמו בתיקון מוחלט. אז הוא רוצה קודם כל את הכל, תיקון מוחלט, בית הוא רוצה את הכל עכשיו. הכל עכשיו. אומר הרב, כשאדם לכאורה הייתי אומר איזה יופי, יש לו התעוררות כזאת עליונה, והוא רוצה מיד לסדר את החיים לפי ההתעוררות העליונה הזאת. נפלא מאוד. אומר הרב, עצם הרצון, עצם השאיפה שאתה רוצה לתקן ולהתאים בין הממדים היותר ביטויים, גילויים, לבין השורש הרוחני, זה בסדר גמור. אבל בעולם הזה, הדברים לא עובדים לפי ההכרה השכלית, הרוחנית, המטאפיזית, ולפי ההכרה הנשמתית הפנימית. בעולם הזה יש מורכבות. בעולם הזה יש תהליך. בעולם הזה יש נשמה וגוף. בעולם הזה יש משברים. צריך, בכלל צריך לזהות שהתכונה של המציאות הרוחנית כשלעצמה, היא לא אותה תכונה של המציאות הרוחנית המתגלה בעולם חומרי. זה שני סוגים אחרים של אישיות, של תכונה, של אופי. וככה הקדוש ברוך הוא ברא. הקדוש ברוך הוא ברא נשמה, בעולם הנשמות יש לנשמה את הגילויים על פי הכללים של עולם הנשמות. הקדוש ברוך הוא ברא בן אדם, כלומר נשמה בגוף, אז יש כללים אחרים לגמרי. איך הנשמה מתגלה בגוף. למשל הרב חלב כותב דבר מדהים. הוא אומר שהעולם שלנו בין 6,000 שנה. דומה הדבר למה? לאדם שזורע זרע באדמה. והזרע הזה כידוע, יש תהליך שהוא צריך לעבור עד שהוא יצמח. אז יש תהליך של רכבות בקרקע, ואחר כך השרשה, ואחר כך התחלת נביטה, ואחר כך כבר הוא מתחיל לצמוח, והנה קיבלנו כבר עגבנייה. אומר הרב חרלב, העגבנייה תצא, אם אנחנו עכשיו מסתכלים בפרספקטיבה של כל 6,000 שנות היסטוריה, העגבנייה תצא החוצה בשלמותה בסוף שנת 6,000. בסוף 6,000 שנות היסטוריה נקבל את העגבנייה. ומי שרוצה אחרי יום אחד שהוא זרע את הזרע, למצוא את העגבנייה, וכשהיא לא מגיעה, אז הוא מתחיל לחפור מתחת לאדמה, ומחפש את העגבנייה, ומתחיל להתרגז, למה היא לא מופיעה? למה היא לא מופיעה? למה היא מתעכבת? אומר רב חרלב, פה בכלל לא מבין את סדר העולם. סדר העולם שהעגבנייה מופיעה לאט לאט. יהיו שלבים גם של חיכבון כידוע, של משבר. יהיו שלבים שזה לא יופיע באופן גלוי, זה יהיה סמוי מתחת לפני הקרקע. יהיו שלבים שתתחיל הנביטה, תתחיל הצמיחה, אבל העגבנייה עוד לא תהיה שלמה. יהיו שלבים שהעגבנייה עוד תהיה קטנה, עוד תהיה ירוקה, עוד תהיה בוסרית, עוד לא תהיה ראויה לאכילה. זה סדר העולם. אז מי שרוצה את הכל מיד, הוא חי בדמיונות. מי שרוצה להופיע נשמתו בעולם החומרי, לפי הסדר של הנשמה, ולא לפי הסדר של הנשמה בגוף, הוא פשוט חולה. הוא פשוט לא מבין את הכללים של העולם שבו הוא חי. הוא מנסה להלביש כללים מעולמות אחרים לעולם הזה. וזה לא הולך. אז ההתעוררות, העלייה הרוחנית שבהכרה הזאת, זה שאדם מכיר הכרות שכליות ונשמתיות ומתעלה רוחנית, נפלא מאוד. אבל סדר ההופעה של אותה התרוממות רוחנית, של אותה הכרה שכלית ונשמתית, בעולם שלנו, זה סדר אחר. זה יש לזה קצב אחר, יש לזה דרך הופעה אחרת, יש לזה תופעות לבה, יש לזה כל מיני ביטויים שמתאימים לעולם שלנו. אני חוזר שוב על החלק הראשון. כשהאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, והרוצה הזה, הרצון הזה, זה באמת הרצון האלוקי שבתוכו, אבל הרצון האלוקי שבתוכו צריך להתיישר עם האמצעים והכלים והדרכים שהם התכונה והאופי של העולם. זה לא העולם הזה במשבר, אז הוא לא יכול לגלות את הנשמה לפי העלייה הרוחנית שלי. העולם הזה בטבעו, בתכונתו, באופיו, לא יכול לגלות נשמה כמו שאני רוצה לפי ההכרה הרוחנית העליונה שלי. כי זה לא אופי של העולם הזה. אדם רוצה להגיע מתל אביב לירושלים בשתי דקות. אתה יכול לרצות. לעבור 60 קילומטר, בדרך כלל, במכונית רגילה, זה לא לוקח שתי דקות. זה לוקח 50 דקות, זה לוקח שעה וחצי. תלוי באיזה שעה אתה יוצא מתל אביב. בסדר. זה לא לוקח שתי דקות. אבל אני רוצה. תרצה. אבל אני בא למכון מאיר, אני שליח מצווה. אז מה? מישהו שליח מצווה זה אומר שלא יפקק בבן גוריון. מה זה קשור לעניין? יש לעולם הזה את הסדרים ההופעתיים של האלוקות לפי הסדרים של העולם שלנו. ולא לבלבל את הדברים, אנשים מתבלבלים מאוד. אולי אי אפשר לא להזכיר בהקשר הזה שהגמרא במסכת ברכות מספרת על הוויכוח הגדול שהיה בין חזקיהו לישעיהו, שחזקיהו המלך לא עסק בפירה ורבייה כי הוא ראה שיצא ממנו בן רשע, וישעיהו הנביא בא ונוזף בו שהוא מבקר אותו, אומר לו אין לך לעולם הזה לעולם הבא, דיברנו על זה פעם בעולם, וחזקיהו מתרץ למה לא עסק בפירה ורבייה כי ראיתי שיצא ממני בן רשע שנקרא מנשה. אומר לו ישעיהו הנביא, בסדר, בעד הקף שדרכמן על המלאך, אתה תעשה מה שאתה צריך, אל תתעסק בנסתרות האלוקיות. אומר שם הרב בעיניה, אתה חזקיהו שופט את המציאות, שאם יהיה לך בן אחד רשע מנשה שיחטיא את כל ישראל, אז בשביל זה לא צריך לעסוק בפירה ורבייה. אולי תסתכל רגע על פרספקטיבה קצת יותר כוללת. אם אתה לא עוסק בפירה ורבייה, אתה מחריט מלשון קראת את שושלת המלוכה. אין יותר מלכים. אז עדיף דור אחד או מלכות אחת רשעה, כשהמלכויות שתצאנה מהמלכות הראשונה תהיה למלכויות טובות, וששלט המלוכה לא תיפסק, מאשר שבגלל מבט קצר של מלך אחד רשע, אתה עוצר את כל ששלט המלוכה, אתה מחריט את מלכות ישראל. המבט הקצר הזה, חוסר ההבנה שמלכות ישראל מופיעה גם דרך מנשה, שהרשע מרושע. זה סדר ההופעה. מה, אתה לא מבין איך מלכות אמורה להופיע? בדרך אגב, זה פילי, הזכרנו פעם, שהמלך, המבט שלו בדרך כלל הוא מבט ארצי, טבעי, שהוא מבין שהסדר ההופעה של נשמה בגוף הוא לא של נשמה בלי גוף. וישעיהו הוא נביא, יצאו זה נבואה, זה נשמה בלי גוף. ופה הכל מתהפך. פה פתאום חזקיהו מסתכל במבט של ישעיהו, וישעיהו מסתכל במבט של חזקיהו. לכן כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת לפי אותה עלייה רוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה, וכן כשכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט, לא ימצא לנפשו שום מעמד. בעולם הזה זה לא הסדר. אז הנפש שלך תתפרק. היא תתפרק גם מהאשליה, ותתפרק גם מהרצון לדלג על המציאות שאי אפשר לדלג עליה. כי הנפש לא תוכל לקבל את זה. כל אחד מאיתנו יודע שכשהוא החליט, בפעם האחרונה שהוא החליט, שזה אולי לפני רבע שעה, שהוא יותר לא כועס, אם זאת הייתה החלטה, אני יותר לא כועס. הוא יודע שהתוצאה הייתה, שאחרי 20 דקות שהוא לא כעס, מסכן מי שהוא פגש. כי כל המשקעים האלה הצטברו, ופק, יצא על פלוני אלמוני. נו, אז מה צריך להחליט? צריך להחליט חץ גדול, כמו שדיברנו אתמול, שבאופן עקרוני אני לא כועס. רוצה לא לחוס. ב' מחליטים שבין 4.5 ל-4.35 כל יום אני לא כועס. יהיה מה שיהיה, בחמש דקות האלה אני לא כועס. אחרי חודש של התאמנות, מלשון אימון, עוד חמש דקות. בין 4.35 ל-4.40 אני לא כועס. עדיף שזה לא יהיה בזמן שישני, ושזה לא יהיה בזמן שנמצאים בכיתה, כי אז זה לא עבודה, עובדים עלינו. בכל אופן, אם כן, לכן לא ימצא לנפשו שום מעמד ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית. אם יורשה לי להמשיך את הנקודה הזאת ממקום אחר, אולי זווית קצת אחרת, אבל אותו עיקרון בדיוק. ספר הוסר אביך ממשיך כידוע בספר מידות הראייה. בספר מידות הראייה, שהוא בעצם סיום ספר מוסר אביך, מסתיים בערך תיקון. ערך תיקון, תפתחו אצלי באיזה עמוד צדי ג', יש בערך תיקון שתי פסקאות, ובזה זה מסתיים. ואפשר לומר, זה בעצם המנגינה שאנחנו צריכים לצאת איתה בסוף העבודה המוסרית שלנו. אומר הרב, מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו. אני בחור ישיבה, ואני יודע ש... אנחנו פה עסוקים בתיקון העולם ובתיקון העולמים, ואני משוכנע שכשאני עכשיו לומד תורה בשעה 4:20, אז אני עכשיו מתקן את העולמות. איזה תיקונים יש בעולמות? אז מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ואינו יודע את ערך נפשו, הוא לא יודע לזהות את המיקום של הנפש שלו בפאזל הכללי של נפשות בני אדם, אנושות, הוויה, עולם, עולמים וכו'. הוא לא יודע, הוא בטוח שהוא מתקן עכשיו את הכל. אז מי שמצר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, איך הסדר הרוחני בעולם שלנו מופיע, מה סדר התיקון, מי מתקן מה, מי מתקן מה מתי, איך מתקן, מה הם השלבים של התיקון וכו', הוא מלא הזיה ודמיונות עוזבים. זה עצוב. כל בעל תשובה חושב את זה באיזשהו שלב. שהוא יוצא מהשור ומודיעים שהמשיח מגיע. כי הרי הוא חזר בתשובה, יכול להיות שלא. לכן כל מי שמצר בדעתו, שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ולא יודע את ערך נפשו, ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, בקיצור, לא יודע איך הדברים מופיעים בעולם שלנו, מהי התכונה של ההופעה האלוקית בעולם שלנו. הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. וגם עם כוונותיו לשם שמיים, וגם אם הוא בטוח שבאמת הוא מתקן את העולם, הוא מלא הזיה ודמיונות, מזיק לעצמו ומזיק לעולם, למרות שיש לו לכוונות טובות. אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים ואפילו שיחה נאה. דיברנו פעם על ההבדל בין דיבור לשיחה. שדיבור זה דיבור בעל משמעות וערך, שיחה זה שיחה שאין לה משמעות. אבל אם השיחה שאין לה משמעות יש לה איזושהי משמעות אפילו קטנה, כלומר זה לא סתם דיבורים מיותרים, זה לא דיבור מאוס מה שהרמב"ם קורא, אז כל דבר קטן הוא הבליג על מילה שמישהו אמר לו. הוא למד משהו, החכים משהו, הפנים משהו, עשה איזשהו מעשה נחמד וכו'. כל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטן אפילו שיחה נאה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. אז הצד הנשמתי שבגוף שלי, הצד הרוחני האלוהי שבטבעי שלי, מתרומם. כשאני מתרומם, מרומם את הרוחניות שבחומריותי, אז לא רק הרוחניות התרוממה, כי הרוחני והחומרי זה אורגן אחד אצל האדם, אז גם הרוחני והחומרי שלי התרוממו. אז אני עושה מעשה רוחני טוב, אני מרומם את הרוחני שבי, מרומם את הרוחני שבי, מרומם את הרוחני והחומרי שבי, מרומם את הרוחני והחומרי שבי, והרוחניות הלא היא יסוד מציאותה, ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהוויתה. אז לא רק הצד הרוחני שבו מתרומם, גם הצד הרוחני והחומרי שלו מתרומם. והרי הוא כאדם הוא קשור לכל המרחב, לכל הבריאה כולה. אז כשהרוח שלו, כשהנשמה מתרוממת, גם הגוף מתרומם. כשהנשמה בגוף שלו מתרוממת, אז גם כל ההוויה מתרוממת. אז תגידו, מה זה משנה? אם אתה הולך מהסוף להתחלה או מהתחלה לסוף, זה משנה מאוד. כי השאלה אם אני יודע למקים את עצמי בחלק הנכון. ברור שבתוצאה סופית הכל מתפתח. אבל הדגש אצלי צריך להיות, מבחינתי, שאני מתקן דבר אחד. והדבר הזה מרים את הכל. ולא שאני מרים את הכל. התוצאה תהיה שבעזרת השם אולי יתרומם הכל. אבל אני מבחינתי, ניגש לזה בסדרים של העולם הזה, אני רוממתי דבר אחד. ברעיון הרוחני הכל מתרומם. ביחס שאני צריך להרשים את עצמי, מה אני עושה, מה קורה כשאני פועל פעולה טובה? פעולה אחת הייתה טובה. אני יודע שיש לזה השלכות והקרנות, ואתה מסובב את הפדל, אז האופניים מתקדמות. נכון. אבל אני מסובב את הפדל. מה אתה עושה? מגלגל את הפדלים. מה מתגלגל? גלגלי האופניים. מה מתקדם? האופניים. לאן הגעתי בסוף? ירושלים. אז מה אתה עושה? מגיע לירושלים. אבל איך אני צריך להתייחס לזה מצד הרושם שזה עושה עליי? מסובב את הפדל. כי אם אני אחשוב שאני אגיע לירושלים, א', אני עוד לא הגעתי, וב', יכול להיות שנפסיק לסובב את הפדל. כי שכחתי שזה תלוי בדברים הקטנים. ויש לזה עוד הרבה השלכות אחרות. אני חוזר שוב לחצי השני. אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים ואפילו שיחה נאה. שלב א', הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. שלב ב', והרוחניות הלא יסוד כל מציאותה של נפשו החומרית. ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהוויתה, כן, כל הנפש לא מתרוממת, לא רק הרוחניות שבו. שלב ג', וההוויה הפרטית מתייחסת ביחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית, וממילא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה מתעלית היא ההוויה כולה. מצוין. אז החומרי שבהתרומם, הרוחני שבהתרומם, החומרי שבהתרומם, ההוויה כולה התרוממה. אז, ובזה אומר הרב, מתקנים באמת עולמות עד אין חקר בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. אבל אם הוא פועל בדרך אחרת שחושב שהכל יבוא מיד בבת אחת, חי בדמיונות. עוד פסקה, הפסקה השנייה בתיקון, אם הגענו לפה. מה שאדם יכול לתקן, טוב הוא שיחשוב בזה. האחריות שמוטלת עלינו זה לתקן מה שאפשר. לא לתקן מה שאי אפשר. לכן מה שאני יכול לתקן, טוב שבזה יהיו ממוקדות המחשבות שלי, בזה הרצונות, בזה השאיפות, ובזה המעשים והפעולות. ובזה לא להתרשל, לעשות את זה כמו שצריך. אז מה שאדם יכול לתקן, טוב הוא שיחשוב בזה ואל יתרשל מתיקונו. ומה שאין בידו לתקן, לא בידי לתקן. אל יתעסק בו תדיר. לא כתוב לא להתעסק. זה שייך, כי גם החוץ, יותר סובב, הוא קשור אליי ואני קשור אליו. אבל עיקר הנה אני כרגע, זה מה שמוטל עליי ואני יכול לעשות אותו. ויקיים, דאגה בלב איש ישיחנה מדעתו. הפירוש לפי הרב על הפסוק הזה, כשאדם דואג על דברים שהוא לא יכול לטפל בהם, שיסיר את הדאגה מליבו. ישיחנה מלשון השחה. ישיח את זה מדעתו. אני דואג, למה אני לא ראש ממשלה? אני יכול להיות ראש ממשלה? לא. אז אין לי דאגות. מפריע לי שראש ממשלה אולי לא בדיוק מה שהוא צריך להיות. האם אני יכול מחר בבוקר להיות ראש ממשלה? אם כן, קדימה לעבודה. אם לא, אני לא דואג על זה. אני לא מתוסכל על זה שאני לא ראש ממשלה. כמה חיבוטי נפש, כמה תסכולים מיותרים, אדם היה מונע מעצמו, אם זאת הייתה צורת החשיבה שלו. אלא מה הבעיה שלנו? שאנחנו, העיניים שלנו בחוץ כל הזמן. אנחנו חושבים שהכל תלוי בנו, מעודף גאווה, אנחנו חושבים שהכל תלוי בנו. ואם אנחנו רואים דברים מקולקלים שלא תלויים בנו, אנחנו מתחילים להיות מתוסכלים, ומתחילים כאילו לטפל בעניין שאין לנו בכלל כלים לטפל, זה בכלל קשור אלינו. אני הולך ברחוב, רואה את הרחוב מלוכלך. אני עובד העירייה לטטט את הרחוב? לא. אני אחראי שר הכל לטטט את החדר שלי כל יום או לקראת שבת בפנימיה במכון מיון. את זה אני אעשה הכי טוב כשהגיע התור שלי לעשות את זה. מצוין. אני רואה שהרחוב מקולקל. אין בעיה. תרים טלפון לעירייה, תגיד תשמע, תשמע עירייה, הרחוב מלוכלך. אפשר בבקשה לשלוח עובדי ניקיון? בשביל זה אנחנו משלמים מיסים, בשביל זה יש עובדי ניקיון. אתה רוצה להתנדב? בבקשה, תתנדב, תטטט את הרחוב. אבל זה לא תפקידך. אז לא שלא מפריע לנו שהרחוב לא נקי, אבל זה לא בתחום האחריות שלנו. תחום האחריות שלנו זה להרים טלפון נראה, להגיד תשמעו, הרחוב מלוכלך. יש שביטה של עובדי הניקיון, תטפלו בזה מהר. לכן מה שאין בידו לתקן, אל יתעסק בו תדיר. למה אני עכשיו לומד בין 4 ל-4 וחצי אותה תשובה? למה אני לא לומד דעת תבונות? אם אתה חושב שעכשיו אתה שייך לדעת תבונות, תלמד דעת תבונות, אז למה אתה פה? אם אתה חושב שאות התשובה, אז בלי תסכולים, בלי בזילות החוצה. מה שאדם עושה, כי הוא חושב שזה מה שנכון לעשות, פי שיקול דעת וכו', יעשה הכי טוב שהוא יכול. מה שלא שייך אליו, ישים בצד. זה לא קשור, דאגה בלב איש, ישיחנה, תשיח אותה. אומר הרב, יעסוק בתיקון נפשו, ומתוך כך הוא בתיקונו של עולם, בבהירות שכלית רוממה, כמה הוא באמת יכול לתקן. עד כמה שידו מגעת. והתקיים בו גול אל השם מעשיך, ויקונו מחשבותיך. זה ממש, אני חושב, אותו דבר, אותו עיקרון כמו הפסקה שלנו. לא להיות באיזה מין דמיון, שאנחנו יכולים לתקן את הכל, ועכשיו. אנחנו מתקנים את כל העולמות, ומיד ברגע זה. כל אחד ידע את נפשו, סדר נפשו. הסדר שנפשו מתמקמת בפאזל הכולל, יעשה את העבודות בחיצים קטנים, מתוך מבט גדול כמובן, אבל הרושם שצריך לעשות עליו זה צעדים יותר מתוקנים ומדודים, וממילא בסוף הכל ישתלם. לכן הוא מערב, אז איך אדם כן צריך לצעוד? אלא העיקר, חזרנו לראות התשובה, אלא העיקר שהכל בו, העיקר שממנו מתחיל הכל, שבו תלוי הכל, זה באמת עליית ההכרה. זה שאדם מכיר, גם שכלית וגם משמתית, מה צריך להיות? מה האידיאל? מה השאיפה? מה הרצוי? עכשיו, איך אנחנו מתחילים לנוע לקראת הגשמת הרצוי, הגשמת האידיאל, הגשמת השאיפה? הגברת אור התורה, שזה ההכרה השכלית, קודם כל, לאן צריכים להגיע? אחר כך, והתשובה המעשית, שזה כבר יותר הגילוי הפרקטי הממשי, תהיה סמוכה לה. כלומר, קודם כל, להגביר את ההכרה הנשמתית ואת הלימוד השכלי, כדי לזהות בכלל מה אנחנו רוצים. להתחיל לצעוד באופן מעשי מסוים לפי היכולת שלי, באופן מעשי, תשובה מעשית סמוכה לה. עכשיו, במה תהיה עסוקה התשובה המעשית? הוא אומר כאן הרב שלושה שלבים. קודם כל, להתעסק עם הדבר שהוא יותר פשוט. מכאן ולאבא. לא להתעסק בכלל עם העבר. מהשעה 4:31 וצפונה. קודם כל. בתחילה בדברים שלאבא. אחר כך יתחיל להסתכל לאחור ויזהה דברים בעבר שהם לא בסדר. אבל בהתחלה יתקן מהעבר את הדברים שיחסית קלים לתיקון. לא דברים מורכבים, לא דברים מסובכים, לא דברים כבדים, לא דברים שהתיק שם הוא כבד מאוד וצריך לחפור שם בקונגו בעומק 30 מטר מתחת לאדמה. לא, זה לא נראה לי בקונגו. באיזה כלי? לא יודע איך קוראים. אז קודם כל בדברים של אבא. כלומר, קודם כל עלייה הכרתית, עלייה שכלית, לימוד תורה. דבר ראשון, לימוד תורה. לשים אותי במחשבה לאן אני רוצה להגיע, לאן צריך להגיע, לאן המשרד צריך להגיע. בסדר. עכשיו, הרובד המעשי, תשובה מעשית, קודם כל דברים של אבא. שלב ב', דברים של העבר שיחסית קלים לתיקון, נוחים לתיקון, ואחר כך התרחב החוג המעגל, גם בדברים שתיקונם כבד. וכל החיים אנחנו בעצם במסלול הזה. וכו ילך הלוך ועלו, עד אשר יזכה לתקן את הכל. אבל אם הוא על הרגע הראשון, על השלב הראשון, ירצה לתקן את הדברים הכי כבדים שהוא סוחב איתו, כולנו יודעים מה תהיה התוצאה. התלהבות של 5 דקות, מקף 5 שעות, מקף 5 ימים, מקף 5 חודשים, ואחר כך התרסקות. כי הנפש שלי לא שם. כי זה לא הסדר של ההופעה של האלוקי בטבעי בעולם שלנו. זה לא בבת אחת, זה לא הולך ככה. חשוב כאן להזכיר דבר שאנחנו נוהגים להזכיר אותו כל פעם. הרמב״ם, רופא הנפשות הגדול, כידוע, אמר שאם אדם ימצא בקצה באחת המידות, ילך לקצה השני ויחזור לאמצע. כל מי שמוחו איתו, שואל את השאלה הפשוטה, הרמב״ם, מי כמוך רופא הנפש הגדול יודע שמעבר מקצה לקצה הוא בלתי אפשרי? איך אתה הרמב״ם אומר לנו לעבור ממידת הקמצנות למידת הפזרנות ואחרי זה להגיע לנדיבות? ובינינו אף אחד לא מקשיב. אף אחד לא מקשיב. מישהו מאיתנו עושה את זה? לא! כי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה. אפילו להיכנס לים או לאמבטיה, שהפער בטמפרטורה בין מים קרים לחמים הוא קיצוני מדי. זה ממש לפעמים גובל בסכנת נפשות כפשוטו. הגוף לא יכול לקבל כאלה שינויים קיצוניים חדים בפעם אחת. אז איך יכול להיות, ריבונו של עולם, שהרמב״ם אומר לכאורה, תעבור מקצה לקצה. אומר הגר"א, הגאון מווילנה, לא זוכר כרגע איפה, בספר משלי. אומר הגר"א, נא לפרסם את הגר"א, שמה שהרמב״ם כתב, שצריך לעבור מקצה לקצה, זה לא בפעם אחת מקצה לקצה ואחרי זה לחזור לאמצע. אלא שצריך לעבור מקצה לקצה, זה התיקון העקרוני. הדרך המעשית לעשות את זה, זה אם נגיד הייתי במינוס 10, אז אני עובר למינוס 9, ואחרי זה למינוס 8, ואחרי זה למינוס 7, והגעתי לאפס. החידוש הגדול של הרמב״ם, שאני לא עוצר באפס, למרות שהגעתי לאפס. זה החידוש של הרמב״ם. תמשיך ל-1 עד שתגיע ל-10, ואז תחזור עד שתגיע ל-0. אם אני כבר הגעתי ל-0, למה צריך לחזור להגיע ל-10 לקצה השני? זה בדיוק, זה החידוש של הרמב״ם. החידוש של הרמב״ם זה לא להגיע לקצה ולחזור לאמצע. החידוש של הרמב״ם זה למרות שכבר הגעת לאמצע, כי הדרך מהקצה לקצה היא בהדרגה, למרות שכבר הגעתי לאמצע בדרך אל הקצה, מהקצה הקודם, זה לא מספיק, כי הקצה הראשון מאוד הרשים אותי. אז אני צריך עכשיו ליצור את הרושם הפנימי מהקצה השני, ואז להגיע לאמצע, ואז באמת האמצע יהיה יציב. לכן חס ושלום, להטיל דופי בדברי הרמב״ם. ולכן אנחנו כן הולכים בדעת הרמב״ם, על פי שיטת הגר"א, שזה לכאורה הפשט. שמה שהרמב״ם אמר לעבור מקצה לקצה עד שמגיעים לאמצע, זה לעבור בהדרגה מקצה עד קצה ולהגיע לאמצע. וכמו שאמרנו, והחידוש הגדול הוא, שלמרות שכבר הגענו לאמצע, באמצע המעבר מהקצה לקצה, לא מפסיקים שם. אלא צריך להמשיך עד הקצה כדי ליצור את האיזון ולחזור אחר כך לאמצע, ואז נהיה יציבים באמצע. לכן זאת הדרכת הרמב״ם. כן, מיכאל.
זה בהכרח חייב לעבור דרך האמצע? זאת אומרת, בתיאוריה זה נשמע שזה חייב לעבור דרך האמצע, אבל יכול להיות שאדם, למשל פזרן גדול, פשוט ביום אחד הוא חותך את הכל, הוא לא עבר דרך האמצע, הוא לא עשה בדרגתיות וכל יום הוא בזבז פחות, אלא ביום אחד הוא חותך את הכל.
אין דבר כזה.
למה אין דבר כזה?
תראה, אני לא בקיא איך נגמלים מאישום, או מסמים, או מאלכוהול, או מאני לא יודע מי. יש הרכל משיטות, יש כאלה אומרים, תחתוך בפעם אחת. יש כאלה אומרים, כי אם לא תחתוך בפעם אחת, לא תחתוך. יש כאלה אומרים, לא, תרד במנות. אני לא בקיא בשיטות ובתיאוריות. אבל ברור שמבחינה עקרונית לפחות. אולי יש דברים יוצא דופן, אבל באופן עקרוני, האדם לא בנוי מנטלית, נפשית, אפילו פיזית. הוא לא בנוי לשינויים קיצוניים. הוא לא יכול, הנפש והגוף לא יכולים להכיל שינויים מוחלטים בפעם אחת. הנפש לא יכולה להכיל את זה. הגוף לא יכול להכיל את זה. ולכן ודאי שדעת הרמב״מי, כמו שאמרנו בשם הגר"א, ליטל מחדרה, תיקון מוחלט, אמרנו שתיקון מוחלט הוא לא בסדר האלוקי. אז מה עם תשובה פתאומית? אז אמרנו, בדיוק שלמדנו אז את הסוגיה, שהתשובה הפתאומית זה איזה מין הברקה. ואחרי התשובה, זה כמו איזה פצצת תאורה באמצע הלילה, ואתה פתאום רואה את השטח בלילה חשוך. אחרי שפצצת תאורה נכבד. עכשיו, מתחילה התשובה הדרגתית, בדיוק. התשובה הפתאומית זה סוג של מתנה אלוקית מבחוץ, שבעקבותיה תבוא העבודה של הבחירה החופשית של האדם. יוסי ואתי משומריה. תודה רבה על כל השנה. תודה.
משה, שלום, אם ככה אדם לא ידאג לכלום, שרי הכל לא יכולתו לשנות? אם כן, אני אדאג רק לעצמי, לא. נקודת המוצא הרוחנית שאני רוצה להיות עסוק בתיקון העולם. איך אני באופן אישי מתייחס לזה שאני מתקן דברים קטנים, מנות קטנות, מנות קטנה ועוד קטנה ועוד קטנה. הדרך מירושלים לתל אביב 60 קילומטר. אז אני נוסע קילומטר ועוד קילומטר ועוד קילומטר. משה, כל דבר שהצלחתי לשנות היה רק מכיוון שניסיתי ולא הייתה לי ידיעה. לא כל כך הבנתי. מישהו הבין? כל דבר שצריך לשנות היה מכיוון שניסיתי ולא הייתה לי ידיעה. כלומר, אם הבנתי, חשבתי שאני לא יכול והתבר לי שאני יכול. אז אם התבר שאתה יכול, זה סימן שאתה יכול. אז זה שאמרו לך בית הספר שאתה דפקט עם דיפלומה, זה בעיה של המורים, זה לא בעיה שלך. מה אתה מסתכל עליי ככה? אם הבנתי מה שמשה אומר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהוא חלק מהפאזל הגדול של תיקון העולם ויש לו אחריות עולמית. כל אחד מאיתנו יש לו אחריות. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. חייב אדם לומר, חייב אדם לראות את עצמו כאילו כל העולם כולו עומד על המשקולת והוא מכריע את הכל. זה ברעיון העקרוני הרוחני. זה שיעור בכיתת אמונה. עד לפה בעולם הבריאה. עכשיו בעולם העשייה. איך זה יורד לפרוטות בעולם שלנו? בעולם שלנו זה מופיע במנות קטנות. זה לא יופיע בפעם אחת. הרי כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו, שכשהוא ניסה לעשות דברים מסוימים בפעם אחת, זה לא. הלך. לימדת פעם ילד לרכב על אופניים? לא, אני לימדתי. מה סדר הפעולות? קודם כל, דבר ראשון, מרים לו את הכלי שנקרא אופניים. זה אופניים. נעים מאוד, תלחץ יד לכידון, יפה, לחץ יד לכידון. בסדר גמור. יפה. בית, אתה רוצה לשבת על הכיסא? זה מפחיד לשבת בהתחלה על הכיסא על שני גלגלים. זה לא יציב. מושיבים אותו לכיסא, רק מושיבים אותו לכיסא, ותופסים את הכידון שהוא לא ייפול. בסדר, נרגעת? אפשר לשבת על כיסא? זה לא כמו כיסא רגיל, זה כיסא שיכול ליפול, אבל הנה, עובדה שאתה יושב. הלאה. שלב ג', מתחילים להניע אותו, לאט לאט. תופסים את הכידון משני הצדדים, ומתחילים, הוא יושב על הכיסא, מתחילים להניע אותו. שלב ד', הוא מתחיל לסובב את הפדלים, ואנחנו ממשיכים לתפוס בשתי הידיים. זה לא בדיוק על בערך. שלב ו', נגיד, אי ו', עוזבים את הכידון ביד אחת, והוא שם את היד האחת שלו על צד אחד של הכידון, והוא ממשיך לסובב את הפדלים. כשהוא מתחיל לאבד איזון, אנחנו עם יד השנייה. שלב ה', נותנים לו לנסוע לבד. אנחנו הולכים על ידו, נותנים לו לנסוע לבד. הוא נופל. מצוין. ככה לומדים לרכב על אופניים. צריך שזה לא יהיה לתאום. נשים לב. אבל הוא נופל. שלב אחרון, לך תחפש אותו. איפה תמצא אותו? ברח לך מזמן. ככה זה הולך. אבל למה אי אפשר לנסוע מיד על האופניים? כי ככה. כי זה סדר האופה בעולם שלנו. טוב, אנחנו ביום ראשון נפגשים? נפגשים, לא מבטרים. מה?
יש מיליון.
אבל בין 4 ל-4 וחצי יש חלל. אז אנחנו נפגשים, מה? אז ב-4.